שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הקודם התחלנו לעסוק באסטרטגיה בינדורית, שהיא אולי הפינקו, הקצה של היתרונות של תכנון אסטרטגי, כי באמת באסטרטגיה בינדורית אנחנו מתחילים להסתכל על ההשקעות שלנו בפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, מה שנותן לנו המון זמן ליהנות מאפקט הריבית דריבית, יותר יכולת לקחת על עצמנו השקעות שיש להן וולוטיליות בטווחי זמן שונים. והיום אנחנו רוצים לדבר על אסטרטגיה בינדורית ולגעת בכל מיני כלים ותתי אסטרטגיות בתוך העולם הזה דרך סיפור. חשבנו שיהיה מעניין לקחת סיפור של זוג אמיתי, זוג יחסית מבוגר, משפחה, שהגיע אלינו לתכנון בינדורי, והשתמשנו במגוון של כלים אסטרטגיים של תכנון פה, ואני חושב שזה הולך להיות פרק שהוא מאוד מעניין. אז לצורך הפרק הזה אנחנו קראנו למשפחה הזאת משפחת מזרחי, וגיא, בוא נספר קצת על משפחת מזרחי, איך הם הגיעו אלינו, למה, מה הם רצו לעשות.
כן, אז משפחת מזרחי, משפחה מקסימה מהצפון, הם זוג מבוגר, בערך בגיל של ההורים שלי, לפני פרישה, מאזינים של הפודקאסט, והם הגיעו במטרה לבחון עסקת נדלן ספציפית שהם רצו לבצע באחת מהערים המרכזיות באירופה, והם הגיעו עם השאלה, שהיא שאלה חשובה, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לבצע את העסקה הזו או שלא. כלומר, הם גם רצו לבחון את הכדאיות של העסקה, אבל בעיקר להבין האם הם יכולים ללכת אליה או שהיא גדולה עליהם.
שבאופן עקרוני הייתי אומר שזו השאלה הנכונה לשאול תמיד בכל עסקה, לא רק האם היא עסקה טובה, אלא גם האם היא מתאימה לפרופיל שלי כמשקיע.
נכון, וישבנו לשיחת מיפוי מצב קיים, שערכה שעתיים, מילאתי יותר מחמישה עמודים של תוכן לגבי המשפחה, כדי להבין את התמונת מצב, כדי להבין האם זה יכול לעשות היגיון, או שזה לא יכול לעשות היגיון. ואחרי שהבנו שיש פה רמת שיתוף פעולה גבוהה בתוך המשפחה, כלומר שהמשפחה מוכנה לעזור ולתמוך אחד בשני, התחלנו למפות את הנכסים המשפחתיים הכוללים, במטרה להבין האם הדבר הזה יכול להיות רלוונטי עבורם או לא. ואני רוצה להציג את תמונת ההון המשפחתי מלמעלה, ולשאול את המאזינים בבית, אם זאת הייתה המשפחה שלהם, איזה כיוון הם היו חושבים לקחת, ואם הם היו הולכים על העסקה או לא. אז יש לנו פה משפחה שכמו שאמרנו, זוג של הורים, שיש להם בית פרטי בבעלותם בשווי של כ-3 מיליון שקלים. בנוסף יש להם תיק מנוהל של ניירות ערך בשווי של כ-מיליון וחצי שח, ויש סבתא, שלסבתא יש 4 דירות בבעלות מלאה שלה, בשווי מצטבר של כ-10 מיליון שקלים. לזוג יש 4 ילדים, כולם בגירים, ואין דירות על שמם. לזוג אין הלוואות או משכנתאות משמעותיות, ומבחינת תזרים חודשי, הם עכשיו בשלב שהם מפסיקים לעבוד, וצריכים חיזוק תזרימי משמעותי, כל חודש מההשקעות שלהם, כמו הרבה זוגות שמגיעים לגיל פרישה.
נכון, מפה בעצם הגיעה להם המחשבה מלכתחילה לקנות את אותו נכס באירופה, שהם הבינו שהם יוכלו לקבל ממנו תזרים הרבה יותר משמעותי ממה שהם יוכלו לקבל מנכסים בישראל.
כן. עכשיו, אחד הדברים שהכי חשובים בתוכנית השקעה זה סדרי עדיפויות, זה לתעדף מה יותר חשוב ומה פחות, מה קריטי ומה nice to have. כשדיברנו איתם על הצרכים והרצונות שלהם וסידרנו אותם לפי סדר חשיבות, הבנו שהם קודם כל רוצים תזרים חודשי יציב ובטוח, זה הדבר שהכי חשוב להם. אחרי זה, בסדר עדיפויות, הם רוצים לקנות את אותו הנכס באירופה. אם אפשר, זה נכס שהם גם רוצים אותו כעסקה, וגם יש פה צד רגשי, שזה חלום של המשפחה שיהיה להם נכס באותה עיר, ומעבר לזה הם כמובן רוצים להגדיל את ההון המשפחתי, ולעזור לילדים.
כן, באמת כל תוכנית צריכה להתחיל מהבנת הצרכים והרצונות, שזה הלב מה המטרה לאן אנחנו רוצים להגיע. בדרך כלל בתוכניות בינדוריות, אנחנו רואים שהדור המבוגר יותר, במקרה הזה אנחנו קוראים להם דור ההורים, רוצים לוודא את התזרים שלהם בשנות הפרישה, ולאחר מכן יש סדר עדיפויות יורד. ובאופן כללי, כשאנחנו ניגשים לבנות תוכנית אסטרטגית, אנחנו רוצים לפרק את המצב הקיים לגורמים, ובעצם להסתכל על סך ההון שיש למשפחה, ולשאול את עצמנו איזושהי שאלה שהיא קצת שאלה אוטופית. אם לא היו הגבלות בכלל, לא היה מס רכישה, לא היה מס שבח, היטל השבחה, עלויות נלוות וכו', אם יכולתי לקחת את הכסף המשפחתי ולהשקיע אותו בצורה אחרת, כיצד הייתי רוצה שהוא יהיה מושקע מבחינה אסטרטגית, ואחרי שאני רואה את האידיאל הזה מול העיניים, אני עובר לשאלה הבאה, מה אפשר לעשות? איזה שינויים, אחרי שאני מתייחס למיסויים וכל העלויות הנלוות וכל מה שמסביב, איזה שינויים נכון לי לעשות, ואיזה שינויים לא נכון לי לעשות, מתוך אותה שאיפה להגיע למטרה שמשרתת עוד פעם את הרצונות ואת הצרכים של המשפחה.
כן, אז במקרה של המשפחה שלנו פה, אם אנחנו מסתכלים על אותו דף לבן או דף חלק שאתה מדבר עליו, איך היה כדאי שעון היה בנוי, אז עלינו על שני תרחישים אפשריים. תרחיש אחד, שנקרא לו מצווה אידיאלי, ושוב, אנחנו לא מתייחסים פה עדיין למשפחה מוכנה לזה או רוצה או לא. זה תיאורטי. אפשרות אחת זה שכל אחד מבני המשפחה מחזיק רק נכס אחד. כלומר, נכס אחד על שם הסבתא, נכס אחד על שם כל אחד מארבעת הילדים, והזוג הנשוי, אם מתאים להם הפרדה רכושית, אז גם נכס על שם כל אחד מהם, לא תמיד זה מתאים, וכל אחד מהנכסים האלה הם נכסים שהם בסטטוס של דירה יחידה, ולכן הם נהנים מהפטורים הרלוונטיים, ובמימון מקסימלי. ככה אם היינו בונים את הפירמידה מאפס, ככה היינו בונים אותה כדי להשיג מקסימום תוצאות. אם היינו יכולים להגיע לאותו מצב תיאורטי, אז היינו מוצאים את עצמנו עם נכסים שהם ממונפים, כשכל אחד מהנכסים רשום על שם אדם אחד בלבד, והיינו מוצאים את עצמנו בעצם ביד עם עוד יותר מ-9 מיליון שקלים. כלומר, אם הנכסים הקיימים הם עם השקנתות, אז היינו מוצאים את עצמנו ביד עם עוד 9 מיליון שקלים. ה-9 מיליון שקלים האלה, אנחנו משלמים עליהם משקנתה, ויכולים להשקיע אותם. ואם הרווח שלנו מההפרש הזה הוא 4% בשנה, נגיד שאנחנו משלמים על המשקנתה 5% בשנה, ועושים תשואה של 9%, אז נדבר פה על עוד 4% שאנחנו עושים ברווח כל שנה על 9 מיליון שקלים, עם משפחה אמיתית, עם מצב אמיתי, המשמעות של זה עוד 360 אלף שקל של רווח כל שנה כמו שעון, והדבר הזה עושה ריבית דריבית. כלומר, ההפרשים פה הם הפרשים משוגעים, כשבונים את האסטרטגיות נכון, ועוד מעט נראה כמה מהאסטרטגיה באמת יכולנו להביא לאותו מצב אידיאלי, ואיזה חלקים לא.
אוקיי, אז אמרת שהיו שני תרחישים, שמבחינתנו היו התרחישים האידיאליים, אם יכולנו לפרוס את ההון של המשפחה מחדש באיזו דרך שאנחנו רוצים, מה התרחיש השני?
כן, התרחיש דף חלק השני זה שהילדים יחזיקו את הנכסים ברבעים. כלומר, במקום שלכל אחד יהיה נכס אחד, אפשר שכל הנכסים יהיו מחולקים ברבעים על פני הילדים, וככה הם כולם נהנים מפטור ממס רכישה, ממימון גבוה, והילדים עדיין שומרים את היכולת שלהם לקנות נכסים נוספים בהמשך.
יפה. עכשיו, מבחינה פיננסית, האם יש הבדל ברווחיות של פריסת הון אחת על גבי הפריסה האחרת?
שני התרחישי דף חלק במקרה הזה מאוד דומים, כלומר בשניהם אנחנו פותחים עם אותו אחוז המימון ועם אותו הון עצמי בעסקאות ועם אותו שווי עסקאות אפילו אנחנו יכולים לפתוח. ההבדל זה שכשאנחנו הולכים לאסטרטגיית הרבעים, כל דירה שאנחנו קונים באסטרטגיית הרבעים היא בפועל מכניסה אותנו לאסטרטגיית הצבירה על החלק הזה מההון שלנו, ואנחנו יכולים במקביל להמשיך לרוץ על אסטרטגיית הקרוסלה בדירות היחידות. ככה שאנחנו מתחילים מאותה נקודה, אבל באסטרטגיית הרבעים אנחנו צוברים, ולכן אחוז המימון שלנו ירד ככל שעובר הזמן. לפעמים זה עדיף, לפעמים זה עדיף. במקרה הזה אני חושב שהאסטרטגיות הן מאוד דומות.
כן, גיא, כל מה שאתה אומר זה טוב ויפה. ברמה התיאורטית אנחנו רוצים להבין את אותו דף לבן, את אותו דף נקי, כיצד היה נכון לחלק את העושר, את ההון מחדש, אם היינו יכולים, אבל החיים הם יותר מורכבים, וכבר הזכרת מקודם שהזוג הזה הייתה לו בעיה תזרימית, הם נכנסו לגיל הפרישה, ההכנסות שלהם ירדו בצורה דרמטית, ההוצאות שלהם מן הסתם לא השתנו בצורה משמעותית, ולכן הם היו צריכים איזשהו חיזוק תזרימי. אמרת שהיה להם כ1.5 מיליון שקלים שישבו בתיק ניירות ערך, והם יכלו לקחת את הכסף הזה וגם להשקיע אותו בנכס או שני נכסים בפריפריה, לשלם את אותו כנס רכישה, וליהנות מתזרים חלש, לא משמעותי מאוד, כי תשואות השכירות בישראל גם בפריפריה, הן לא גבוהות במיוחד, מגיעים ל-4, 4.5, 5% בגג, זה לא משהו שהוא to write home about, ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים למצוא איזושהי דרך להשקיע את הכסף, כך שאנחנו יכולים לפתור את בעיית התזרים השלילי.
כן, אז המחשבה הראשונית של הזוג הזה לא הייתה לקנות נכסים בפריפריה, אלא לקנות את אותו הבית באירופה, והם רצו לצורך העניין בשביל להשלים את ההון העצמי, כי 1.5 מיליון לא מספיקים לעסקה שהם רצו לבצע, לקחת הלוואה לכל מטרה כנגד הנכס הקיים שלהם, כנגד הבית שבו הם גרים, ואם הם היו עושים את המהלך הזה, הם היו מסוגלים להוציא את העסקה לפועל, אבל לא היה נשאר להם שום כסף נזיל בצד. למעשה לא היה להם כסף להתמודד עם מצב שבו הסוחרים בנכס באירופה מפסיקים לשלם, או שיש איזושהי בעיה, משהו לא עובד, והדברים האלה קורים ויכולים לקרות כל הזמן למשקיעים, ואם הם היו רוצים להוציא את הרכישה הזו לפועל, אז הפתרון הפשוט והבטוח היה למכור את אחד מנכסי הנדלן של המשפחה. ככה היה להם מספיק כסף גם לביצוע העסקה באירופה, וגם היה נשאר להם מספיק כסף נזיל. הבעיה היא שמחירת בית המגורים של הזוג לא באה בחשבון, כי הם גרים בו, אין להם כוונה לעבור, והבתים של סבתא, כיוון שהם כמה בתים, אף אחד מהם לא פטור ממס שבח, ומחירה של כל אחד מהם תלווה בעשרות, אולי אפילו מאות אלפי שקלים, של מס שבח. חוץ מזה, כמו ברוב המשפחות הישראליות, הם לא ססים למכור את הנכסי נדלן שהם מחזיקים בארץ.
כן, אבל גיא, למה אתה אומר עשרות אלפי שקלים? לכאורה מדובר בסכום שהוא הרבה יותר גדול. הסבתא מחזיקה את הנכסים האלה במשך עשרות שנים. אנחנו יודעים כמה מחירי הנדלן בישראל עלו. אני הייתי משער שהמס שבח על כל אחת מהדירות האלה שלעצמו יהיה בגובה של כמה מאות אלפי שקלים.
כן, אמנם השבח על הנכסים, כלומר עליית הערך שלהם, היא במיליוני שקלים, והמס שבח היה אמור להיות מאות אלפי שקלים גבוהים, אבל בגלל החישוב של מס לינארי מוטב, בעצם אנחנו משלמים את מס השבח רק על החלק בעליית הערך שאחרי שנת 2014, ולכן אפקטיבית כנראה שמדובר פה על סביבות ה-100 עד 200 אלף שקל על כל דירה.
אוקיי, אז הצגנו פה שני פתרונות ששניהם הם לא אידיאליים, נקרא לזה ככה. על איזה פתרון באמת הלכנו בסופו של דבר?
אז הפתרון שמצאנו בסוף זה לעשות עסקת נדלן בתוך המשפחה. במקום שההורים ייקחו הלוואה יקרה באחוזי מימון נמוכים כנגד הנכס הקיים שלהם, הילדים יקנו מההורים את הנכס הקיים, יוכלו לקבל מימון באחוזים יותר גבוהים, בריבית יותר נמוכה, ולשלם ביטוח חיים על ההלוואה שהוא הרבה יותר נמוך מאשר שההורים היו משלמים על ההלוואה כנגד הנכס.
כן, עכשיו צריך לשים לב שכשעושים עסקאות נדלן בתוך המשפחה, יש כל מיני תנאים מיוחדים שאנחנו חייבים להקפיד עליהם. הבנק באופן כללי מאוד לא אוהב את העסקאות האלה בתוך המשפחה, וכשאנחנו עושים תוכניות כאלה, אנחנו חייבים להשתמש ביועץ משכנתאות, שיוכל לשכנע את הבנק שמדובר בעסקה אמיתית, ושייתן פה את המימון, כי הבנק, כשאני אבוא לבנק סתם ככה בעצמי, ובקש משכנתה על עסקה כזאת בתוך המשפחה, לאו דווקא בכלל שהבנק יסכים, ואם הוא יסכים, הוא יגדיר את העסקה הזאת, הוא יסווג אותה כעסקה מסוכנת עבורו, ואני אשלם ריביות בהתאם.
כן, עכשיו מעבר לזה, גם אם אנחנו מצליחים לקבל את האישור של הבנק לביצוע העסקה, לילדים במקרה הזה לא היה את ההון העצמי לביצוע העסקה, כי כמו אצל הרבה משפחות, ההון נמצא אצל הדור המבוגר. אבל גם לזה יש פתרון, והפתרון הזה נקרא מתנה בנכס. בחוזה המכר, ההורים יכולים לתת לילדים את ההון העצמי לעסקה בתוך הקירות, ככה שילדים לא צריכים להביא את ההון העצמי מהבית, בעצם הם נותנים במתנה את ההון העצמי בנכס. חשוב לזכור שבעסקה כזאת אנחנו רוצים שהמחיר יהיה מחיר מלא, כדי שנקבל פה את המשכנתה על המחיר המלא, כלומר אין פה שום הנחה על המחיר של הנכס, אלא פשוט מתנה של רכיב ההון העצמי. ואם בפרק הקודם הזכרנו את אסטרטגיית נכס במתנה, שהיא אסטרטגיה שעוזרת לנו להיפטר ממס שבח במצבים מסוימים, אז פה אסטרטגיית מתנה בנכס וביצוע העסקה בתוך המשפחה, היא לא עוזרת לנו להיפטר ממס השבח, אלא להגדיל את המימון במקרה.
נכון. במקרה הזה ספציפית גם לא היה מס שבח, כי היה מדובר בדירה היחידה של ההורים, אבל תיאורטית, אם זו לא הייתה הדירה היחידה של ההורים, הם היו צריכים לשלם על המחירה את מס השבח. גיא, מה היתרון המהותי שנוצר לי כשאני מוכר את הנכס לילדים ולא מוכר אותו למישהו מבחוץ?
קודם כל, במקרה שלנו, מחירה לצד שלישי לא באה בחשבון, כי ההורים גרים בנכס. מעבר לזה, גם במצב שהם היו מוכרים דירה שהיא להשקעה ולא למגורים, עסקה בתוך המשפחה חוסכת לנו את ההתעסקות בלהכין את הנכס למחירה, בלשווק אותו, בלפגוש קונים פוטנציאליים. עסקה בתוך המשפחה יכולה להיות הרבה יותר נוחה, ולפעמים יש נכס שאנחנו פשוט רוצים לשמור עליו לטווח ארוך, כי הוא נכס אטרקטיבי שצפוי עוד לעלות בערכו בצורה משמעותית. אז האסטרטגיה מאוד שימושית.
אוקיי, אז באמת אנחנו משתמשים פה באסטרטגיה בשם מתנה בנכס. הנכס הוא לא נכס במתנה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אלא יש מתנה בנכס. זו עסקת מכר לכל דבר ועניין. רק שאם העסקה, בוא נגיד, שווה מיליון שקל, אני כקונה שקונה את הבית של ההורים שלי, לא חייב להעמיד את ההון העצמי, קיבלתי את ההון העצמי במתנה מההורים שלי, ואת השאר אני לוקח במשכנתה. אוקיי, אז באמת הבנו שאנחנו מסוגלים להביא את ההון העצמי לביצוע העסקה באירופה. אנחנו יכולים לעשות את זה עם מרווחי ביטחון, אנחנו לא נכנסים למצוקה תזרימית. גם אם העסקה באירופה תיכשל, לא נקבל שכירות, משהו יקרה, קנינו עסקה שהיא לא טובה, והרבה פעמים אנשים שקונים נכסים בחול, הם לא באמת מבינים את השוק המקומי, והם נוטים להיכשל בעסקאות כאלה, הרבה יותר מאשר כשמשקיעים בעסקה בשוק שהם מכירים, והעסקה הזאת יכולה לצאת לדרך, אבל כמובן אנחנו חייבים, בשביל שהתוכנית תצא לדרך, את האישור של המשפחה למהלך, לוודא שכולם on board, כולם רוצים להיות חלק מהמהלך הזה, ושיש לילדים את ההכנסות המספיקות, את היכולת לעמוד בהחזר המשכנתא. הם קונים פה נכס שהוא יקר, הם לוקחים על עצמם משכנתא שהיא יחסית גבוהה, בטח בתקופה של ריביות שהן הרבה יותר גבוהות ממה שהיה בשנים האחרונות. עכשיו רצינו לפתור את בעיית התזרים ופתרנו אותה. פתרנו אותה על ידי כך שהילדים רוכשים את הנכס של ההורים, להורים יש עכשיו הרבה יותר כסף, והילדים לקחו סך הכל משכנתא בריביות אטרקטיביות וחילצו הון עצמי שהוא משמעותי. עכשיו, בין אם נחליט לקנות את הנכס באירופה ובין אם נחליט שלא, אנחנו יכולים על ידי אסטרטגיית סיכול התזרימים לתמוך בתזרים של המשפחה הזאת שנים ארוכות קדימה, כי עכשיו ההורים שבמרכאות, אני אומר סוג של מרכאות, מכרו את הנכס לילדים שלהם, יש להם המון כסף שהוא זמין עבורם והם יכולים להשתמש בו, ואת הבעיה התזרימית יכול לפתור. ואחרי שפתרנו את הבעיה התזרימית, אנחנו עוברים באמת למטרה הבאה, שהיא קניית נכס החלומות באירופה, ולאחר מכן המטרה השלישית, שהיא הגדלת ההון המשפחתי והעזרה לילדים. ובאמת, כשאנחנו מגיעים לבחון את השאלה האם נכון לקנות את הנכס באירופה, אחרי שפתרנו את השאלה התזרימית, אנחנו גם על השאלה הזאת צריכים להסתכל בשני אופנים. הדרך הראשונה זה שאלת העסקה עצמה. האם העסקה באירופה היא עסקה כדאית? האם היא עסקה טובה שנכונה להם? האם היא תקדם אותם כלכלית לעבר המטרות שלהם? השאלה השנייה שאנחנו חייבים לשאול, זה האם העסקה הזאת היא במידות שלהם? האם העסקה הזאת לא גדולה מדי עבורם? עכשיו גיא, אתה ישבת איתם וניסית באמת לנתח את השאלה הזאת, ולאיזה מסקנה הגעת?
לגבי האטרקטיביות, הם כן מצאו עסקה שהיא מאוד אטרקטיבית, מצאו עסקה במחיר טוב, נכס מיוחד, עם הרבה פוטנציאל לעליית ערך, ומדובר פה לא רק על קנייה שהיא כלכלית, אלא גם על קנייה שהיא רגשית. במקרה הזה, זה קורה הרבה שאנשים קונים נכסים לא רק מסיבות כלכליות, אלא גם עבורם זו איזושהי הגשמת חלום, וגם הרבה אנשים שקונים בתים פרטיים בישראל עושים את זה לא רק למטרת השקעה, אלא כי זו איזושהי הגשמת חלום. לגבי הגודל של העסקה, ביחס לנקרא לזה מידות המשפחה, היא כן הייתה עסקה שהיא גדולה עליהם כזוג, כלומר שווי הנכס באירופה גדול משווי בית המגורים שלהם, וזה שם אותם בחשיפה מאוד גבוהה לנכס אחד. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על העסקה מהפרספקטיבה של התא המשפחתי הכולל, ואנחנו רותמים לתוך הסיפור הזה גם את הסבתא וגם את הילדים, ואנחנו מסתכלים על זה כיחידה כלכלית אחת, אז פתאום הפרופורציות נראות אחרת, והנכס הזה באירופה זה משהו שהמשפחה לחלוטין יכולה לעמוד בו, וכדאי לה להוציא את המהלך הזה לפועל, כי הם עושים תכנון שהוא הוליסטי לכל המשפחה.
נכון, אז באמת עד עכשיו פתרנו שני חלקים במשוואה. היה את החלק הראשון של התזרים, שהם אמרו לנו שהוא הכי חשוב להם. פתרנו את החלק השני, שזה הנכס באירופה, זה הדבר השני שהיה להם הכי חשוב, שהם יוכלו להרשות לעצמם להגשים את החלום ולקנות את הנכס המאוד מיוחד הזה באירופה. ועכשיו נשאר לנו רק החלק השלישי, ובאמת אולי זה החלק המעניין ביותר, כיצד אנחנו יכולים למנף את התוכנית הזאת ולחלץ את יתרת הכספים שניהולים בקירות המשפחתיים ולהגדיל את ההון המשפחתי קדימה. ואני חושב שאנחנו כבר נדבר על זה בפרק הבא.
תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.